קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, ידידיי היקרים. נו, בחסדי השם אנחנו שוב זוכים להתרווח מעט על הספות סביב השולחן הסלוני של קירות שקופים, לנתח וללבן סוגיות חינוכיות מורכבות יותר ומורכבות פחות. והתוכנית החשובה הזו שמלווה אותנו לאורך השנים, בימים שמחים יותר ושמחים פחות, התוכנית שנעה איתנו על ציר הזמן המתפתל בין הרים וגאיות, חוצה את ימי הקורונה, עבור דרך ממשלת הזדון, חולפת על פני פרידה מן הצדיקים, עוברת את תקופת הפיגועים הקשים, דוהרת בתוככי ימי הפילוג והשיסוי, מתמודדת עם רוחות הזאת של ישראל הראשונה וישראל השנייה, עם גינויים של בושה, בושה, בושה. וכעת התוכנית הזו חונה בימי מלחמה קשה. כל תקופה ומה שנדרש לה מהבחינה החינוכית, כל פרק בחיים והסעיפים החינוכיים שלו. ודומה שעם צירי הגאולה הגיעה תוכניתנו לאחת מן התחנות הקשות ביותר. דם ואש ותמרות עשן, אלפים מפונים ממש ממש בשעה זו מבתיהם שבדרום ובצפון. קולות אזעקה הפכו לחלק מחיינו, ומראות של שובלי אש אמתניים משתקפים מבעת לחלונות חדרי ילדינו. והמצב הזה ללא ספק מעלה גם התמודדות יוצאת דופן בין ההורים לבין עצמם, ובטח שגם אל מול ילדיהם. לכן הנושא שלנו הערב יעסוק בשמירה על יציבות הנפש בעיתות חירום. בזה נעסוק, על כך נדבר, וכמובן שאתם המאזינים, ובעיקר בעיקר תושבי הדרום והצפון, המפונים והלא מפונים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לאולפן, לחלוק תובנות, לשאול שאלות, להביע רגשות, ואפילו לבקש עזרה ערכית וחינוכית מכל מי ממאזיננו שבידו לסייע. אז התוכנית הזו היא שלכם. אז תוכנית קדושה ומורחבת לפנינו. אם ירצה השם, נהיה איתכם עד חצות הלילה. נקווה שלא ניקטע על ידי מחלקת החדשות, אלא רק על בשורות טובות. אבל בכל מקרה, אם יתרחש אירוע משמעותי, או אם יתקבל עדכון חשוב, מגישי החדשות של רדיו קול חי יפרצו לשידור ויעדכנו מיד, כך שאין צורך לעבור לשום ערוץ אחר, וניתן יהיה להזין לקירות שקופים בנחת ובשלווה נצרכת לתוכנית מעין זו. זה מספר הטלפון שלנו עבורכם המאזינים לעלייה לשידור, הוא 03-5-9-3-9-3-0-3-5-9-3-9-3. נודה לצוות המורחב, פנחס בינדר הוא הטכנאי, יצחק חן הוא זה שמקבל את שיחות הטלפון שלכם ממש עכשיו, רושם אתכם, יחזור אליכם כשיגיע זמנכם לעלות. בחדר החדשות עומד החן יואב צור לעדכן בזמן אמת על כל התפתחות משמעותית. מנהל התוכניות הוא בצלאל כהן, ותודה מיוחדת גם למנכ״ל רדיו קול חי ידידי אבי רוזן. תבוא על כולכם ברכת טוב. כמי שמלווה את הציבור בייעוץ שנים רבות, אני יכול לומר לכם שסוגיית המפונים יצרה הרבה מאוד אתגרים משפחתיים. מה זה אומר, למה אני מכוון, על מה אני מדבר? אז ננסה כדרכנו לרדת לשורש הדברים ולהסביר אותם בהיקף רחב. אם הייתי שואל אתכם שאלה, מאזינים יקרים, מה הם התנאים הנצרכים לקיומו של כל גוף פיזי? נניח המיקרופון הזה שלפניי. המיקרופון הוא דבר גשמי, והוא מצריך תנאים גשמיים לקיומו. למשל, מה הם אחוזי הלחות שיש באוויר? אם יהיו יותר מדי אחוזי לחות, פירושו של דבר שהמיקרופון יתרטב, המים יקלקלו אותו ולא יוכל לפעול. אז צריך כמות מסוימת של אחוזי לחות באוויר שלא תחרוג כדי שהמיקרופון יתקיים. הנה לכם תנאי גשמי שבזכותו המיקרופון יכול להתקיים. למשל טמפרטורת החדר כאן באולפן. תראו לכם שאם טמפרטורה תעלה ותעלה ותעלה, מה יקרה למיקרופון? הוא יותח ולא יוכל לבצע את תפקידו. אם יהיה כאן משהו, מכשיר מסוים שמשבש שדות מגנטיים, גם אז השידור לא יעבור. אם תשימו לב לכל דבר גשמי בבריאה, נצרכים תנאים גשמיים לקיומו. זה ברור. גם גוף האדם צריך מים ולחם ואוויר, חמצן. כל דבר בבריאה צריך תנאים לקיומו. אבל כאן אני מגיע לשאלה מאוד מאוד מעניינת. מהו התנאי הראשוני וההכרחי לכל דבר גשמי שנמצא בעולמנו? אתם שומעים? מכנה משותף בין כולם. מהו התנאי הראשוני וההכרחי לקיומו של כל דבר פיזי בעולם? אתם יודעים מה התשובה? מאוד פשוט. מקום. צריך שיהיה מקום. כדי שכל דבר גשמי יוכל להתקיים, הדבר הראשון וההכרחי שהוא צריך, זה שיהיה לו מקום, ספייס, איפה הוא יתקיים אם לא יהיה לו מקום? לא סתם המילה מקום וקיום נובעת מאותו שורש בשפה העברית. לא סתם מקום וקיום הם מגיעים ממש מאותו השורש. בגלל שהמקום, תפקידו הראשוני הוא בעצם לקיים את הדבר, את החפץ. שמתם לב שאחד מהכינויים שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא זה המקום? בניחום אבלים אומרים המקום ינחם אתכם. במקומות אחרים אומרים המקום ברוך הוא. מה זה המקום? אמרו חז"ל, אין העולם מקומו, אלא הוא מקומו של עולם. זה לא כמו בתפיסה ילדותית שיש עולם גדול, והקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו. הוא נמצא בכל מקום. זה לא נכון. אין העולם מקומו, הוא מקומו של עולם. הוא מקומו, דהיינו, הוא מקיימו של העולם. כמו שהמקום מקיים את הדבר, ובלי זה לא יהיה לו קיום, כך המקום ברוך הוא בעצם הוא המקום של הכל, הוא מקיים את הכל. עכשיו אני רוצה להגיע לחידוש. כשם שגוף האדם צריך מקום גשמי, הילדים שלנו, הם צריכים מקום גשמי, נכון? זאת אומרת, הגוף של יוסלה המתוק צריך שיהיה לו כיסא כדי שהוא יישב לאכול ארוחת ערב, נכון? אם לא יהיה לו מקום, אפילו לא בעמידה, הוא לא יוכל לאכול. הגוף של יוסלה המתוק בין הארבע צריך מיטה לשכב עליה בלילה. הגוף הזה צריך מקום בבית. כשם שגוף האדם צריך מקום, כך גם נפשו של האדם צריכה שתהיה לה מקום. אני חוזר. כשם שהגוף של הילד צריך מקום כדי להתקיים, כך גם נפשו של הילד צריכה מקום כדי להתקיים. וכמו שהגוף הוא גשמי והמקום שהוא צריך הוא גשמי, כך הנפש היא רוחנית, צריכה מקום, אבל המקום הזה הוא רוחני. מהו המקום הזה? אנחנו נוהגים לכנות את זה בתור כותרת שנקראת גילויי חום ואהבה. זה נשמע משהו בנאלי. אין כמעט ספר חינוך שלא מדבר על זה. אין כמעט מרצה שלא למד לדקלם הרצאות בנושא הזה. מה? ברור, צריך לאהוב את הילדים, צריך לחבק אותם, ברור. בטח בעיתות מלחמה. אבל מה זה בעצם גילוי חיבה? גילויי חיבה אומרים לנפש של הילד, בני היקר, יש לך מקום בעולמי. אתה חשוב לי, אתה יקר לי, העולם שלי לא היה נראה כך בלעדיך, אתה באמת חשוב לי. כשאני מחשיב את הילד, כשאני מגלה כלפיו גילויי חיבה אמיתיים וכנים, בעצם הילד מרגיש שאני מפנה מעצמי חלל כדי לקבל את הקיום שלו. המקום שאנחנו ההורים מפנים בלב שלנו עבור הילדים, הוא בעצם המקום הזה, הוא הקיום של נפש הילד. אולי כדי להרחיב ולהסביר קצת את הנקודה ואת המשמעויות הפחות מוכרות שלה, אני אספר לכם סיפור. במסגרת עבודתנו באתגרים בחינוך, במסגרת הפעילות שאנחנו עושים, אני גם מלווה מוסדות חינוך. כל מוסד חינוך ש... לפעמים זה מוסדות שנקלעו לקשיים חינוכיים, לפעמים צריכים עזרה בניהול המקום בצורה נכונה, ולפעמים אפילו מוסד מצוין, מעולה, שרוצה את המעטפת של אתגרים בחינוך, את הליווי הזה, את ההדרכת צוות. אז באחת השנים, זה כבר היה די מזמן, ליוויתי אחד מן המוסדות, וזה היה בתחילת חודש אלול. וממש בימים הראשונים שלי במקום, ניגש אליי אחד מהמורים, באחד הכיתות, כיתה ה' כמדומני, ואומר לי, תקשיב, אני מאוד שמח שהביאו אותך לפה, וטוב שיש לי כתובת עם מי לדבר, אבל תקשיב, זה או אני, או הוא. אני מסתכל עליו, על מה אתה מדבר? או אני, או הוא. אמרתי לו, מי זה ההוא הזה שאתה מדבר עליו? הוא אומר, תכנס אליי לכיתה ותראה. טוב, זו הייתה כניסה ככה לא הכי נעימה, מקום חדש, אני רק מתחיל ללוות אותו, אבל טוב, אני כבר גם מורגל בעבודה עם צוות, וגם עם תסכולים לפעמים שמצטברים אצל מורים וכדומה. נכנסתי לכיתה לשיעור תצפית כזה, הרי במלמד, ואני מסתכל בצד. ואני רואה 20 תלמידים, וכשאני משוטט בעיניים אני רואה תלמיד, ועוד תלמיד, ועוד תלמיד, ועוד תלמיד, ועוד תלמיד, ואני מגיע לסוף הכיתה עם העיניים, ובסוף, התלמיד האחרון, לא יכולתי אפילו לכנות אותו כתלמיד. אני אומר אולי ביטוי קשה, אבל הוא היה כמו, כאילו, חלילה, יושבת שם איזה ארנבת. קופץ מצד לצד, מסתכל למין השמאלה, הרבה מנסה לדבר איתו משהו, כלום, אין. זה לא שאתה רואה ילד שלא כל כך מסתכל עליך, או אתה צריך לרכז אותו, הוא פשוט פשוט מתנהג כבעל חיים. הוא לא נמצא איתנו. מי שעוקב אחר התוכניות האלה די מכיר את הדעה שלנו, שאנחנו די מתנגדים לא, אמנם לא למתן הריטלין, כמו לקלות והמהירות שבה משחררים את המרשמים הללו, שרובה דרובה זה לא באמת ילדים שצריכים את זה. זה פותר להם את הבעיה. ברור. הכדור הזה נכון, הוא מרגיע. אבל לא זה מה שהילד צריך, ותכף תראו גם מהסיפור הזה את אחת הראיות לדבר. בקיצור, הרבי אומר לי, תקשיב, אתה רואה מה, אתה שם לב מה קורה כאן, אני באמת מסתכל, אני מנסה לדבר עם הילד, הוא בעולם אחר. גם אני, עם הניסיון ועם ההיכרות שלי עם כל כך הרבה מקרים, היה לי ברור, בלי צל צילו של ספק, שלילד הזה יש קושי אובייקטיבי, ביולוגי. ואם אנחנו לא ניתן לו תרופה, אנחנו פושעים בילד הזה. ככה הייתה ההתרשמות שלי. אז הרבי יוצא החוצה ואומר לי, אתה מבין למה אני אומר לך, או אני או הוא? אמרתי לו, טוב, אני, תראה, אנחנו התחלנו חודש אלול, אני לא יכול לזרוק ילד מתלמוד תורה ברגע. אז אני אשב עם ההורים שלו, ואני אנסה לשדל אותם, שיתנו לו את התרופה שהוא צריך, או שיקחו אותו לאבחונים אם הם רוצים להסתמך על אבחונים וכדומה, בסופו של דבר הם ייתנו לו תרופה והוא יבריא. הוא אמר לי, טוב, הלוואי ותצליח. קבעתי פגישה עם האבא. האבא מתיישב, אדם אינטליגנט, מלומד, והוא פותח את השיחה ואומר לי ככה, הרשנה לי להתחיל את השיחה הזו מסופה אל תחילתה. השורה התחתונה היא שאני אינני נותן לבני שום תרופה מחומרים כימיים. זה סוף השיחה. עכשיו אתה יכול להתחיל. אני לא ידעתי אפילו כיצד לפתוח. אני כבר תכננתי מהלכים שלמים איך לאט לאט להוביל אותו אל המסקנה הזו שאולי כדאי לנסות. במקרה הספציפי הזה. והוא חותך באופן ישיר. עכשיו יש משהו שחשוב שנדע אותו, וכאן אני פונה להורים, ובעיקר לאלו שיש להם ילדים בגילאים הצעירים מאוד, בגיל הרך, וגם גננות שמאזינות לנו, והן רבות, רבסים במכינה שמאזינים לנו, תקשיבו למשהו שפרט חשוב, שאם תדעו אותו הוא שווה זהב. רוב רובן של ההתנהגויות יוצאות הדופן, הלא רגועות, ילדה שנושכת בגן, ילד שמושך בשיער, כזה התנהגויות כאילו שהילד מריר, רע לו, רוצה לנקום בכל העולם, בהרבה מן המקרים, זה פועל ישיר של או ביקורת קשה בבית, חוסר גילוי חיבה של ההורים כלפי הילדים באופן בולט, או חלילה מריבות בין ההורים. הצד השווה שבהם, שמופעל לחץ נפשי על הילד מבחוץ. אין טעם לנסות לטפל בהנהגה של הילד. נכון שגם צריך לשלב את זה, אבל לא שם נמצא העיקר. במקרים כאלה של הגיל הרך מאוד, תשבו עם ההורים. תנסו להריח מה האווירה בבית. כמה לחץ נפשי מופעל על הילד הזה? יש ילדים שסובלים מביקורות קשות, או מהורים צעירים שלא כל כך מבינים ומיד מכים את הילדים, או מזה שהילד פשוט נהיה סרח עודף בבית, וכל פעם הוא אומר, די, תזוז, זוז לי בין הרגליים, למה אתה כל הזמן ככה? למה אתה... נו כבר, תעלו לישון, די, שיהיה קצת שקט. ברוב המקרים, זו הפרשה. עכשיו, למה אני העליתי בתחילת התוכנית את סוגיית המפונים? אתם יודעים, כתוב בחז"ל, מובא בהרבה מקומות, גם בגמרות, שכשאדם הוא גולה בדרכים, זה ממעט ממנו את התורה. זאת אומרת, כתוב שהתורה לא נמצאת בין הולכי מדבריות. למה? לכאורה, אדם הולך מדבריות, מנותק מכל המראות האסורים, מהציביליזציה, מהמרדף אחר קנייני החומר, לכאורה יכול ללמוד תורה מצוין. לא. עמל הדרך משבש הרבה דברים בנפש שלנו. זאת אומרת, איננה דומה תפילתו של אדם והוא בבית המדרש, לתפילתו בשדה התעופה. או לתפילתו בתוך המטוס ממש. בדרכים זה שונה. הלימוד תורה שלנו בכולל, זה לא מה שאתה לומד בדרכים, כשאתה נמצא באונייה, או ברכבת, או באוטובוס. זה לא אותו הדבר. וככל שאדם מאבד את הקביעות שלו, והוא נודד ממקום למקום, כך מחשבותיו נעשות תרופות יותר, שנתו נודדת, והריכוז נפגם מאוד. עכשיו, חז"ל אמרו, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, וכתוב שאדם גם מנסה לקבוע מקום לתלמודו, ואפילו באחרונים מובא, שאדם ילמד אפילו באותו ספר, באותה גמרה, באותו קרח, לא כל הזמן ייקח מהספרי הספר אחר. ככל שאתה מייצר, זה סוד גדול, אנחנו מלמדים את זה גם כשמכשירים יועצים, סוד גדול מאוד, ככל שאתה מייצר לעצמך מציאות קבועה, ככל שהמציאות הזאת תחזור על עצמה עוד פעם ועוד פעם, באותו בית מדרש, באותו מקום, עם אותו ספר, עם אותה סוגיה, עם אותו חברותה, כך אתה הולך ומשביח את כושר הריכוז שלך, את הקביעות שלך, את הרציפות בתורה. וככל שאתה גולה ממקום למקום, כך הדעה שלך משתבשת. עכשיו תארו לכם שהייתי מספר לכם על איזה אבא אכזר מאוד, שמצא עונש מאוד מקורי לבנו בין הארבע. מה העונש? כל פעם שהילד בא להתיישב או לשכב או לעמוד באיזשהו מקום בבית, הוא מזיז אותו. הילד בא לעלות למיטה, עייף, רוצה להירדם, כבר עומד להירדם, פתאום אבא שלו בא, בואי נה, קום מיד, לא מרשה לך להיות על המיטה. טוב, הוא קם מסכן, משפשף את העיניים, הוא עייף, אם תיישב על איזה כיסא במטבח, קום, אני לא מרשה לך לשבת על הכיסא הזה. הוא בא לעמוד, אני לא מרשה לך לעמוד פה, לך לפינה אחרת, הולך לפינה אחרת, זוז מפה. מה הייתם אומרים על אבא כזה? הייתם מבקשים את הכתובת, הייתם הולכים לטפל בו, נכון? אכזריות שאין כדוגמתה. לא נותן מנוח לכף רגלו של ילדך בין הארבע? אתם יודעים כמה הורים אינם נותנים מנוח לכף רגלה של הנפש של ילד, של הילד בין הארבע? כי הרי אמרנו שגילויי חיבה כלפי הילד בעצם אומרים לו, בני היקר, אני מפנה מקום מעצמי, אני מפנה חלל בתוך הלב שלי בשבילך, כי אתה חשוב לי, כי אני אוהב אותך, כי אתה יקר לי. אני כאילו ממעט את העצמי שלי, כי אתה נכנס בפנים. בעצם אני אומר לנפש, בואי, יש לך כאן כיסא מרווח, יש לך כאן מיטה נעימה, יש לך מקום רחב בתוך הלב של אבא ואמא. אבל מה קורה בדור המודרני? אנחנו עסוקים בטלפונים, ובוואטסאפים, ובמחשב, ובעבודה, ובלחץ הכלכלי, והמשכנתה, והראש כולל. כולם על הראש שלנו. וכשהילד כבר בא לדבר, או בא לקבל קצת את שהילדים בבית רבים על שאריות עצומי שההורים מחלקים אותם בשבבים מדודים, אז תסוף כבר מהרגליים. אז למה עכשיו? אז תבוא אחר כך, אבל אתה רואה שאני באמצע. וככה הילד הולך ונדחה. עוד פעם ועוד פעם. והנפש שלו מתחננת למקום, לכיסא, למיטה, למקום בתוך הלב שלנו. שיהיה לו איזשהו חלל שהוא יכול, שהנפש יכולה להרגיש שם רגועה, בטוחה, שאבא ואמא, אני באמת חלק מהעולם שלהם. ואת זה במקרה הטוב הוא לא מקבל. במקרה הגרוע הוא גם נדחה. מה קורה לאדם שאין לו מנוחת הגוף? הריכוז שלו נפגם. זה החידוש שאני רוצה שנלמד היום. כשילד אין לו מנוחת הנפש, הריכוז שלו נפגם. לא רק הריכוז שלו, היכולת שלו לשבת, הרוגע הנפשי, כשרואים ילד, בעיקר ילד בגיל הרך, לא רגוע, כל הזמן הוא לא רגוע. בהרבה מיני המקרים, חסר לו חום ואהבה. חסר לו תחושה, לא חיבוק ולטיפה אוי חמוד שלי, גם זה חשוב. אבל תחושה עזה ואמיתית שההורים משדרים לילד, יש לך מקום בטוח אצלי בלב. אז מה היה עם אותו תלמיד בכיתה ה'? תשמעו משהו מפתיע, מדהים. אבל את זה תשמעו מיד אחרי הפרסומות. נזכיר ונאמר לכם לפני שנצא, שמספר הטלפון שלנו ואתם מוזמנים כבר להירשם לשיחות, 03-500-9393, אנחנו ניתן עדיפות לכאלו שהם מאזור הדרום או הצפון, או כמובן אלו שהיו צריכים להתפנות מבתיהם ומשוקנים בכל מיני בתי מלון, הערכה בערים אחרות וכדומה, לכם תהיה זכות קדימה. מספר הטלפון שלנו 03-500-9393, על כל עזרה שאתם צריכים, על כל סוגיה חינוכית, על כל תובנה שאתם רוצים לשתף אותנו. הקונספט של התוכנית טיפה משתנה בימי הלחימה הזו. שתפו אותנו בכל מה שיושב על לבכם, זה המקום. נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשוב להמשך הסיפור, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
וגם עם השיחות שלכם ב-03-500-9393. אז אני רוצה רק לסגור את הסיפור שפתחנו בו, וגם לסיים להבין את הנקודה. בעצם, מה שאנשים מדברים או בספרים כותבים, צריך לגלות חום ואהבה כלפי הילדים. מה האדם מבין? צריך ללטף את הילד, להגיד לו אני אוהב אותך. זה לא ממש מדויק, זה נכון, אבל זה לא העיקר. העיקר בגילויי חיבה זה לשדר כל הזמן לילד את האמת, לא לייצר כל מיני משחקים. זה לא חוג לדרמה. את האמת הפנימית היא שאתה חשוב בעולמי, אתה באמת יקר בעולמי. כי ילד קטן רואה את אבא עסוק, יש לאבא טלפונים, לאמא יש דברים, עניינים בעבודה, הוא מרגיש כאילו הגובה שלי זה 0.5 מטר, 40 סנטים, ואני מסתכל על ענקי עולם שעסוקים בדברים הבאמת חשובים. ומדי פעם כן, מחייכים אליי, נותנים קריצת עין או טפיחה על השכם. הילד צריך להרגיש שאנחנו חשובים, שהוא חשוב אצלנו בלב. ממש ממש בלב. בקיצור, האבא הזה אומר לי, תקשיב, אני אינני נותן חומרים כימיים לבני. עכשיו, אתה יכול להתחיל את השיחה. ואבא הזה היה אגון, אומר לי, תשמע, אתה אמנם חדש פה, אתה מלווה את המקום חדש. אבל תדע לך שהילד שלי כבר עבר פעמיים עבר בית ספר. אז אם אתם לא יכולים להחזיק אותו, אני אכבד את החלטתכם, ואני אקבל אותה, ואין לי שום טענה כלפיכם. הוא היה הגון, הוא אומר, אני יודע בדיוק מה יש לי ביד, אני מכיר את הילד. עכשיו, אני הייתי ממש בדילמה. מצד אחד, אני יכול להגיד, טוב, אם אתה מבין כך, אז תיקח את הילד. מצד שני, היה לי איזשהו 0.0001% מחשבה, לך תדע. אולי זה קשור לחסר בגילוי חיבה, אולי לכן הילד לא רגוע. זה היה לי ברור שלא, אבל אני עשיתי את זה, לצאתי את החובת שמיים, שניסינו הכל, שלא שלחנו ילד סתם. זה גם היה מוסד כזה, לא 100% חרדי, זאת אומרת, ההורים, כן, הילד ימשיך פה וילך לישיבה, הוא ימשיך וילך לצבא, זה לא, פחות או יותר, זה באותה חשיבות אצלהם. אז ידעתי שאולי אנחנו גם מאבדים את העולם הרוחני של הילד הזה. אז אמרתי לאבא, אתה יכול להגיד לי, ספר לי קצת על הסדר יום שלך, של רעייתך? הוא מספר, ובאמת התרשמתי שהילד כן מקבל גילוי חיבה, אבל אולי יש מקום לשיפור. ואז אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה עסק כזה. תראה, יש פעמים שהילד לא מרוכז, בגלל שחסרה לו התחושה הזו, שיש לו מקום חשוב בעולמו של אבא ואמא. עכשיו, אני מבקש מכם לא להעיר את הילדים עכשיו ולשאול אותם, תגיד, חסר לך משהו, אתה מרגיש שאני לא אוהב אותך? צריך לדעת שילד קטן איננו יודע להגדיר את החסר. מה אני מתכוון? ילד קטן שחווה חסר בתחושה הזו של המקום, המקום לנפש, שאבא ואמא יש לי מקום נרחב בלב שלהם, לקיום שלי, זוכרים? מקום וקיום. כשילד איננו חש את זה, הוא מתחיל להיות מתוח, הוא מתחיל להיות עצבני. אמרנו, כמו בגלות הגוף שאדם מאבד את הריכוז, בגלות הנפש על אחת כמה וכמה. ואז הוא מתחיל להיות לא רגוע לחוץ, ושואלים אותו, מה מפריע לך? הילד איננו יודע להגדיר את זה. בגיל 20 הוא יודע להגדיר. אז הוא יוכל להסתכל אחורה ולהגיד לך מה היה חסר לו. אבל בגיל הזה הוא לא יודע להגדיר. זו הצרה הצורה. שגם כל שיחות הפסיכולוגים לא יעזרו כאן. גם לא יעזרו במקרים אחרים, אבל ודאי שלא כאן. אז מה עושים? אז אמרתי לו, תשמע, בוא אני יוציא לך איזושהי, אמרתי לאבא הזה, בוא אני יוציא לך איזושהי תוכנית עבודה. גם לך, גם לאשתך. אמרתי לו, הם היו גרים באיזה כפר פסטורלי. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שפעמיים בשבוע, אתה תצא לעשר דקות עם הבן שלך, רק עם הבן הזה, תשבוע על איזה ספסל, בפארק, מקום פסטורלי יפה. ואתה בעשר דקות האלה תשים עליו יד, ורק תספר לו כמה אתה באמת שמח בו. אם תגיד לו, בני היקר, עם כל הקשיים שיש לך בלימודים, והטלפונים שאני מקבל מהרבה, אבל תדע לך שאתה נקודת האור בעולמי, אתה חשוב לי, אתה יקר לי, החיים שלי לא היו נראים אותו הדבר בלעדיך, לא הייתי מוותר עליך בשום פנים ואופן, אני אוהב אותך, אתה בלב שלי, גם כשאני במקום העבודה שלי, אני חושב עליך, פשוט ככה תעשה איתו 10 דקות פעמיים בשבוע. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וגם לאמא נתתי איזושהי תוכנית קטנה. היא לא הייתה כל כך בבית, שיהיה לפחות יום ימיים בשבוע שנמצאת, מכינה לו איזו ארוחה חמה שהוא אוהב, עם לטיפה, משהו ככה. אני לא האמנתי בזה, לי היה פשוט שאלה צריך רטלין. אבל עשיתי את זה, לצאתי את השמיים, נתתי לו ואמרתי לו, תראה, אם התוכנית הזאת תעזור, ניחה. אבל אם זה לא יעזור, כבודו לא ייחס עלינו, ואחרי אלול, אתם תספיקו להתארגן, והילד יעזוב כאן. אומר לי, בסדר גמור. זהו, נשכח ממני הסיפור, הרי מוסד שאני מלווה אותו, אני מגיע יום בשבוע, לא יותר. אז יום בשבוע, נגמר חודש אלול, עבר בין הזמנים, התחלנו זמן חדש, שכחתי מהסיפור הזה. פתאום אני אומר לעצמי, רגע, מה עם פלוני? מה איתו? אני נכנסתי לכיתה של הרבה, אמרתי לו, נו, מה עם פלוני? אז הוא אומר לי, בוא תראה, מה אתה שואל, מה? בוא תסתכל, אני מסתכל. אני לא מאמין. הילד שאני בליבי דימיתי אותו כמו איזה ארנבת שקופצת ממקום למקום. אני רואה אותו יושב, על אותו מקום, כותב כמו כולם, מדבר בלימוד, מקשיב. אז אני מחייך לרבא והרבא מחייך אליי, ואנחנו אומרים, תראה מה זה. אפילו אבא הקשוח הזה בסוף נתן רטלין. אמרתי, כל הכבוד. הערכתי את זה, התקשרתי לאבא, אמרתי לו, תקשיב. אני מעריך אותך, אני יודע שזה כמה זה לא היה לך פשוט, כמה אתה, והלכת ונתת לו רטלין, תקשיב, כל הכבוד לך. הסתכל עליי, אני לא ראיתי אותו מעבר לקו, אני מתאר לעצמי שהוא הסתכל עליי ואומר, סליחה? על מה הנך מדבר? מה אתה סך? אמרתי לו, אני מעריך את זה, שלמרות ההתנגדות שלך נתת לילד רטלין. הוא אומר לי, לא נתתי שום רטלין. אני לולא ידעתי שהבן אדם הוא בן אדם רציני, אני לא הייתי מאמין לזה. אז אני אומר לו, מה אתה מתכוון לא נתת רטלין? הוא אומר לי, לא, עשינו את התוכנית שהוצאת, ומה זה, הכל בסדר. אני הנחתי את השפופרת, תפסתי את הראש בשתי ידיים, ולא האמנתי למשמע אוזניי. מקרה שגם עם הניסיון שצברנו, ועם המקרים הרבים שראינו בימי חיינו, ועם מאות האנשים שכבר יעצתי להם בכל מיני סוגיות מסובכות, ומערכות חינוך והכל, והיה ברור לי ב-100% שכדאי לדלג גם את האבחונים כאלה צריך רטלין. ולא. דווקא ההתעקשות של האבא הצילה את הילד, כי מה שהיה חסר לו, זה עוד קצת גילוי חיבה. יכול להיות שנפשו הייתה רגישה במיוחד, שהוא לא הסתפק בזה, או לא עשו את זה מספיק אמין. וזה לא שהוא נרגע לחודש חודשיים, אני ליוויתי את המקום הזה כמה שנים, זה כבר סיפור מלפני הרבה שנים. הילד הזה המשיך והצליח, הוא היה מהשליש העליון של הכיתה, מהטובים בכיתה. מי היה יכול להאמין לדבר הזה? עכשיו, כל העקורים והמפונים, נקרא לזה עיקר הטלפונים שאנחנו מקבלים, זה, שימו לב מה קרה כאן, גם גלות הגוף, וגם גלות הנפש, אנשים שעברו טראומה, אנשים שהיום עוברים טראומה, אני לא מדבר על בני ברק, שבני ברק זה ברוך השם אטמוספירה אחרת לגמרי, בבני ברק, אם יש ילד שמפחד מהזקות, הוא כנראה יוצא דופן. פה חיים בכוכב אחר. גם בירושלים אנחנו רגועים. אני מדבר אתכם על ילדים, בנים ובנות, מהציבור שלנו, באשקלון, בסדרות, בנתיבות, שהם חלקם גם עקורים פיזית, וגם עקורים בנפש, כי האזעקות לא פוסקות, והפחד, והחשש, וכל מה שילדים נחשפו אליו, זה לא דברים פשוטים. אז מה באמת יכול לעזור לנו, לעזור להם? גם לעזור לעצמנו, אבל גם לעזור להם. צריך לדעת שגילויי חיבה הם, שוב פעם, גילויי חיבה, כמו שאמרנו, זה לא הלטיפה ואיזה חמוד אתה, אלא באמת באמת לשדר לילד מקום שאתה עיקר עולמי, יש לך מקום גדול מאוד בלב שלי, מקום של חשיבות, לא איזה פינה בצד, בספסל האחרון, מקום באמת של חשיבות. להמחיש את זה לילד, זה גורם לילד יציבות. פתאום הילד נהיה רגוע. הנה גם אותו תלמיד שסיפרתי עליו בכיתה ה', שהיה משתולל וקופץ ולא יכול להתרכז בכלום. כשהנפש של הבן אדם רגועה, הוא יכול להתחיל להתרכז. ולכן צריך לזכור שיציבות נפשית הורית, היא תביא יציבות הנפש לילדים, בעיקר בתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה. זו תקופה לא פשוטה. זו תקופה שיש גם חוסר ודאות גם אצלנו המבוגרים. אף אחד לא יודע מה ילד יום, מה יהיה לא מחר, מה יהיה בעוד שעה. אף אחד לא יודע. אבל דבר אחד אנחנו צריכים לזכור, שככל שאנחנו ההורים נהיה יציבים, ונשדר יציבות ורוגע בבית, ככה הילדים שלנו יעברו את התקופה הזו הרבה יותר רגוע. שאלת השאלות, השאלה אולי הכי מעצבנת בסיפור הזה, זה איך אנחנו נביא את עצמנו ליציבות נפש הורית, כדי להשפיע על הילדים. נכון, ברור שאם ההורים מאוד רגועים ומתונים, גם בזמן הזקות ומלחמה, זה משפיע על הילדים. אבל איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? נסביר בזאת השם יד לאחר הפרסומות. לא לפני שנזכיר לכם שהטלפון שלנו 03-500-9393, 03-500-9393, נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הנשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ואנחנו בתוכנית הזו, תוכנית מורחבת של שעתיים, איתכם בעזרת השם עד חצות. אז איך אפשר? באמת, אמרנו שכשההורים שומרים על רוגע, על שלווה, אז זה משפיע גם על הילדים, גם בעיתות האלו, בעיתות אזעקות, בעיתות מלחמה. אני למשל גר בדרום, אני שומע את ה... אנחנו לא צריכים חדשות בשביל לדעת מתי יש תקיפות עזות בעזה, או מתי היה מתח. אתה רואה את הכל בשמיים, כולל תיירותים, אתה שומע את ההפגזות בכיוון הזה או בכיוון ההפוך. אז בכל זאת, איך אפשר לנהל שגרה? ולשמור על רוגע ושלווה, וגם לשדר את זה לילדים שלנו. איך עושים את הדבר הזה? אז, ובעיקר בימים האלו, שנראה שהעולם גם כן לא הולך ונהיה בטוח ליהודים. כן? אם עד לא מזמן יכולנו בקלות, אני זוכר שפעם אחת התפללתי תפילת ערבית בארץ, שחרית באיטליה באיזה שדה תעופה, ומנחה כבר בניו יורק. זאת אומרת, בכל מקום בעולם אתה יכול להתעטף בטלית, בתפילין, אתה בכלל לא חושש. ופתאום עכשיו מתחילים לשמוע על, שהעולם כבר לא כזה מקום בטוח ונעים ליהודי. בסוגריים, זה הולך ושומר אותנו יותר ביהדות שלנו, כן? אתה הולך ונקרא לזה דוחף אותנו למעלה בעל כוחנו. אבל איך באמת אפשר לשמור על, אגב, אני נזכר באיזשהו סיפור שהיה לי, פרסמנו אותו גם פעם אחת ברדיו, שיצאנו, אני ורעייתי, באיזה שדה תעופה גדול מאוד באמריקה, והמוני אנשים הולכים ככה, ימינה ושמאלה, ופתאום איזה גוי אחד, לפחות ככה הוא נראה, גוי גמור, ככה עובר לידי, נתקל בי, תוכב לי איזה פיסת בד ליד, וממשיך הלאה. אני מסתכל, אני פותח, אני רואה שזה מפיון עבה כזה, וכתוב עליו באנגלית, אנחנו עומדים איתכם, עם עם ישראל, אנחנו מעריכים אתכם, אנחנו בני נוח. טוב, יש אגב את הפתק הזה מצולם באתר כל חי, מי שיכתוב שם אולי בני נוח או משהו כזה, יוכל גם לראות את הפתק הזה. אבל בימים האלו שכבר העולם לא נהיה כל כך מקום בטוח בשבילנו, איך אנחנו יכולים לשמור עדיין על רוגע ועל יציבות? כאן יש מושג שהרבה אנשים מדברים עליו, אבל לא כל כך מבינים על מה מדברים, או לפעמים הפוך, מושגים שהם של כפירה גמורה שנכנסים לתוך המחנה שלנו. וזה המושג שנקרא ביטחון עצמי. ביטחון עצמי. יש לי ביטחון עצמי. אז אני רגוע, אני שלב. ומה זה בדיוק ביטחון עצמי? זה מושג כפרני. הביטחון שיש לנו הוא ביטחון שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. נכון? הרבה פעמים זה קשה מאוד, מה שעברנו בשמחת תורה, והפחד שהיינו שרויים בו. אני זוכר שמיד אחרי אותו יום נורא, ועוד אנחנו בדרום, אמרו לנו להסתגר בבתים, ועוד לא יודעים איפה כל המחבלים נמצאים. בצלאל כאן, ידידנו מנהל התוכניות, שדחף אותי כמעט בעל כורחי, לקחת את האוטו ולהתניע ולנסוע לבני ברק עם כל הסכנות, כדי לתת תוכנית. אולי גם מגיע לו קרדיט פה שהוא קצת שחרר אותנו מהאווירה שהיינו נתונים בדרום, באמת אווירה לא הכי נעימה. אז נכון, זה קל אולי לדבר ולהגיד כן צריך לבטוח בהשם, אבל לא תמיד זה קל בשעת מעשה. לכן כל החוכמה היא מה שהצבא אומר. מה הצבא אומר? קשה באימונים, קל בקרב. אדם צריך לחזק את האמונה והביטחון שלו, לא גם, אבל לא בעיקר בשעת הקרב, אלא בעיקר שלא בשעת הניסיון. ואומר שצו השעה, ממש צו השעה של נקרא לזה מובא בהרבה הרבה מספרי האחרונים, בעלי המוסר האחרונים, שעיקר הניסיון של דור עקבת הדמשיכה, זה הניסיון של הביטחון והאמונה בהשם, או בספרים אחרים זה מובא הניסיון של כוחי ועוצם ידי. מאוד קל לנו לומר, צהל תקף, כוחות צהל השיבו אש למקורות הירי, צהל תקף, צהל מחתר את המקום, צהל מפוצץ את המנהרות. עלולים אנו לטעות ולחשוב שהכוח נמצא אצל צהל. יום שמחת תורה לפני חודש נראה לנו שהכוח לא שם, לא בגדרות שעלו מיליארדים, ולא במערכות תצפית, ולא במזלטים שמסתובבים בשמיים, ולא בשום דבר, כי אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, אז עוברים את הגדר כמו שעוברים גן ילדים. לכן אל לנו ליפול בטעות הזו שנית. לזכור, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בידיים של מי שאמר והיה העולם. וזה צריך להיעשות מתוך ספרים. אני מציע באמת מכל הלב, לכל זוג הורים ששומע אותנו. שבו לכם בבוקר, יש לכם כמה דקות. מי שברוך השם זכה להיות אברך, אז הסדר מתחיל בתשע, אז יש לו איזה רבע שעה לפני תשע. ומי שלא זכה, אז תמצאו זמן אחר. לשבת שני בני הזוג ביחד, ולפתוח ספר 10 דקות ביום, ללמוד על ענייני אמונה וביטחון. אני יכול באופן אישי, מהניסיון האישי שלי, להמליץ בעיקר, בעיקר לציבור, נקרא לזה מי שפחות אברך, פחות בלמדני, הוא רוצה משהו, או לנשים ובנות שרוצות, באמת משהו קל, בשפה ברורה, בנעימות, בקלות, שאפשר להפיק ממנו המון. אני ממליץ על הספר של, הספר של הרב פינקוס, כן, חלק האמונה, נפש שמשון, חלק שערי האמונה זה נקרא, נדמה לי שזה החלק הראשון בכל סדרת הקרחים הזו. נפש שמשון, ספר שערי האמונה, כך נקרא הקרח. אפשר ללמוד כל יום כמה עמודים. זה תענוג לקרוא את זה. מי שרוצה יותר להעמיק יכול לעיין בפרקים על אמונה וביטחון במכתביו של הרב דסלר, במכתב מאליהו. מי שרוצה ממש לרדת לעומק הדברים יכול לראות במדרגת האדם. של הסבא מינו ורדוק. זה ספרי יסוד בתורת הביטחון, שאדם יכול פשוט מאוד להתחזק מהם מאוד, ולא להניח לזה, לא לעזוב את זה. זה לימוד יומיומי, כי אנחנו נצטרך אותו לעת פקודה, אנחנו כבר צריכים אותו. אשרי מי שכבר ניצל את הזמן ללמוד וללמוד וללמוד, מגיע יותר מוכן. אנחנו בצירים אחרונים לפני הגאולה. דיברנו על כך שיש מושג של התארותא דלתתא. צריך לדמיין שיש בשמיים פעמונים גדולים מאוד. והענבל שנמצא בתוך הפעמון, הוא מחובר לחבלים, חבלים שיורדים עד לכאן. ויש פעמון אחד שכתוב עליו רפואה, ופעמון אחד שכתוב עליו פרנסה. ויש פעמון אחד שכתוב עליו גאולה. וככל שאנחנו נעורר רצון מלמטה, ככל שאנחנו נצפה לגאולה, ככל שאנחנו נבקש אותה, ככל שאנחנו נדבר עליה אחד עם השני, ככה אנחנו מושכים בחבל הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והפעמון הגדול למעלה של הגאולה מצלצל ומצלצל עד שהוא יחריש אוזניים למעלה. וככה זה בכל דבר, כשאדם מעורר על עצמו, היום קוראים לזה חשיבה חיובית. כשאדם מעורר על עצמו אמונה שהקדוש ברוך הוא ישלח לי פרנסה טובה, ושיהיה לי טוב, ושהוא יתרפא, ושהוא יצליח, ככה הוא בעצם מושך בחבלים, הוא מעורר רצון מלמעלה להשפיע עליו. ואותו הדבר כשאדם חושב הפוך, כשאדם חושב שלילי, ואדם חושב שלא ילך לו, והוא לא יצליח, והנה עוד פעם הוא נכשל, ולמה הוא ניסה, ומי בכלל נתן לו את הרעיון הזה, ולמה הוא לא שמע בכל ההורים שלו שאמרו לו, אתה לא תצליח בשום דבר, אז לפחות אל תנסה, אל תעשה בושות לעצמך ולמשפחה. אז הוא מעורר את אותם פעמוני כישלון, להתעורר עליו, כי בדרך שהאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. ואמרו חז"ל, השם צילך על יד ימינך. מה הצל הזה? אם אתה מראה לו אצבע, הוא מראה לך אצבע. ואם אתה מראה לו את כל היד, הוא מראה לך את כל היד. אף הקדוש ברוך הוא כך. אם אתה סומך עליו רק באצבע אחת, אבל 4 אצבעות אתה מחזיק בנשק, אז הוא מראה לך השגחה של אצבע אחת. אם אתה עוזב כבר 2 אצבעות מהנשק, ואתה שם אותם על הקדוש ברוך הוא, אז הוא מחזיר לך יחס של מחזיק אותך כבר ב2 אצבעות. ואם אתה מראה לו את כל היד, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואשור לא תושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. לא בקשתי אבטח, נכון, וחרבי, לא בחרבי אבטח, ולא בקשתי לא תושייני. כשאדם מפנים את הדבר הזה, והוא אומר, ריבונו של עולם, זה רק אתה. ברגע, אמרו חז"ל, ברגע שזה אני והוא, אז הושיענה. זה מה שאנחנו אומרים בהושענות, בסוכות. מה זה אני והוא הושיענה? אם יש הרבה 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 חוצצים בין אני לבין הוא יתברך, אז אנחנו מתרחקים מהישוע. אבל אם אדם אומר, אני לא יודע שום דבר, אני אדם תמים, אני לא מבין לא מה זה טנקים, ולא מה זה D9, ולא מה זה F-35, ולא אוכל רגלי, ואוכל תותחנים, ויש כאלה שמתחילים לעשות נייס, מה ההבדל בין גדוד חרוב, לבין הדובדבן, לבין הגולני, ואלה אחראים על אלה, וכן ההנדסה מתמחה בזה. כל הדיבורים הללו מרחיקים אותנו מאמונה. מאמונה פשוטה של אני והוא. שזה אנחנו עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבקשים גאולה, ואנחנו רוצים להיגאל. וכמו בתהליך של לידה, שכל מי שמכיר יודע שפתאום יש את הרגע הזה, שמתחילים להוציא כל מיני דברים, ומלא רופאים נכנסים לחדר, כי יודעים שזה עוד רגע קורה. זה התהליך שאנחנו מרגישים עכשיו, עוד רגע, כבר רב חיים קניאבסקי זצ"ל, כמה הוא דיבר, אתם זוכרים, שהיה פיגועים, כשהיו קצת לחצים על עם ישראל, כשהיה איזה מבצע בעזה, כמה הוא דיבר, הוא אמר, המשיח לא בפתח, הוא כבר פה בפנים. אתם זוכרים, הוא אמר על יהודי חוץ לארץ, ששאלו אותו לבוא או לא לבוא, הוא אמר, תזדרזו להגיע. אז מה נגיד עכשיו, שאנחנו כבר כמה שנים אחר פטירתו? מה נגיד עכשיו? כמה אנחנו קרובים להגיע לשלב הזה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל לעורר את הכל, אנחנו צריכים למשוך בפעמונים הללו, ולאחוז, כתוב שהקדוש ברוך הוא יאחוז בארבע כנפות הארץ, וינערו רשעים ממנה. זה רק שפה של משל. אבל הקדוש ברוך הוא הולך לאחוז בארבע כנפות הארץ, מה שהיה בשמחת תורה, הוא לקח את הארץ כמו שטיח והתחיל לנער אותו, ומי יצליח להישאר על השטיח הזה? מי שיחזיק חזק חזק באמונה, ויהיו ניעורים, כן, יהיה ניעור שיכול לזרוק אותנו מהאמונה. לכן חכם עיניו בראשו, ברגע שאנחנו נאמן את עצמנו באמונה, ובלהסמך ובלהישען על מי שאמר והיה העולם, אז אנחנו נזכה לרוגע בבית, ואת הרוגע הזה אנחנו נשרה על הילדים שלנו, ואז אנחנו מכינים אותם לא רק לתקופה של צירי הגאולה, אלא לגאולה עצמה, שזה עיקר החשיבות. זהו, מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של קירות שקופים. אנחנו נזמין אתכם גם לשעה הבאה, להיות איתנו, אנחנו נעלה עוד תובנות, נדבר, ונשמח גם להקדיש לכם זמן ומקום בתוכנית הזו. מספר הטלפון שלנו הוא 03-500-9393, 03-500-9393. נודה גם לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר הוא הטכנאי שמעביר את השידור עליכם, ויצחק חן הוא מקבל את שיחות הטלפון שלכם ל-03-500-9393. אנחנו כאמור מסיימים שעה ראשונה של קירות שקופים. אחרי החדשות אנחנו נשוב עליכם לשעה שנייה, מעניינת לא פחות ואולי יותר, ועד אז המשך האזנה הרבה ולילה טוב.